ניסן לחלוקת עמים בשלושה חלקים כוללים. א', כן, אז אני קורא את מה שקראנו כבר. ישנן מחשבות כלליות, גדולות וקדושות, שאינן נוגעות כלל בנחלת כל גוי ואומה וכל חכמי לב וכל קדושי רוח, שבכל האדם אשר על פני האדמה שווים בהם לטובה. והנה אני עליי, שמיים וארץ, בין ישראל, בין אחים, בין איש, בין אישה, בין עבד ובין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו. כהנים לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. מלמד שאפילו נוחים ועוסק בתורה הוא ככהן גדול. אז אמרנו, בוא נקרא עוד קצת, הדברים הכלליים הללו, מצד עיזוז גובהם, אינם מקבלים שום שינוי מצד המצב של האדם משיג אותם. כיוון שהאדם מגיע לכוון דעתו כלפי מעלה במובן הנעלה והנשגב, שבשביל כך אפילו אותם שאינם מקראים לו את ישראל הדבים שבשמיים קוראים לשם אלוהי עולם ריבון כל העולמים, אלוה דאלוהיה, כי מזרח שמש הדבר הוא גדול שמי בגויים, בכל מקום מוכתר מוגש לשמי. עוד נקרא עוד שורה ובזה נסיים את הסעיף הראשון. סוג הדברים מצד עצמם מהירים או שלמים כל זמן שהם עומדים ברום גובהם, ואינם משתפלים לרדת להעסיק עמם איזה צביון חברותי מיוחד. ובזה עמיד הגו גדולי הדורות בעולם לקבל באהבה את הנאמר מן החסידים והחכמים שבכל אומה. אז אמרנו שיש מחשבות, השגות, תפיסות של חוכמה, וחוכמה זה לא רק בדרך כלל שאומרים חוכמה בגויים טעמים, אז אמרנו, טוב, בסדר, שייצרו מכוניות, ששחקו כדורגל, יפה מאוד, זה, שחקו שחמט, אבל זה חוכמה, בסדר, אבל תורה, זה. אז הרב פה מרחיב את המושג חוכמה עד הקצה, כן? שהמושג חוכמה זה גם חוכמת האלוהים בגויים תאמין, כן? זאת אומרת שיכול להיות תפיסות באלוקות והשגות של רוח הקודש שהם באים מהגויים, הם גם אצל היהודים, כן? זה לא רק אצל הגויים, אבל יכול מאוד להיות שאדם נעלה לפי רוב המעשה שהוא עושה, אז הוא מצליח, כאילו יש לו איזה, יכול לעלות על התדר הנכון של התפיסה הרוחנית, של האינטואיציה הרוחנית הכי גבוהה. ובזה יש לנו הרבה מה ללמוד, והרבה הרבה אנשים יקרים בכל אומות העולם, כל התרבויות, במזרח, במערב. באמת הרבה, מי שקורא קצת ספרים של אנשים רציניים, הוא רואה שהם לא פריירים. גם בדברים מאוד דקים, גם בהשגות מאוד מאוד... עכשיו, מה שהרב אומר, כל מה שאני מדבר זה במופשט. עצם התפיסה של נוכחות אלוהים, או של עקרונות רוחניים, או פילוסופיות, כן? שמה יכול להיות. לא ניפול מהכיסא. אם נקרא בבודיזם, או בטאו, או בזן, או בלא יודע מה במזרח, או בפילוסופיה היוונית, או ב... אני יודע מה, בתקופות יותר מודרניות. באמת, השגות, אפילו בדתות אחרות, כן? באסלאם, בנצרות, בנקודות מסוימות, כן? לא חס ושלום. עכשיו, כל זה הרב אומר, אבל צריך לחתוך את זה בסכין חריפה, כל עוד זה לא מצטוויין בשום צביון. זאת אומרת, זה לא הופך להיות דת או תרבות. שם זה עדיין מנוטרל, אומר, אפילו מי שמשיג את זה, זה לא תלוי בו. שגה כללית, זה כמו תפיסה מתמטית. נכון? תפיסה מתמטית... עוד לפני מה אתה עושה איתה, ואת מה אתה סופר, ואת מה אתה מונה, ואת מה אתה מחלק. עצם התפיסה המתמטית היא אוניברסלית. לא אומר יש רק תפיס, אומר אבל יש צלם אלוקים שבאדם, צלם אלוקים שבאדם, לא יכול להיות שלא יהיה לו השגה באלוקות, השגה ברוח.
אבל אוטומטיקה אנחנו מחשיבים כהשגה באלוקות, כאילו?
לא, לא, אני אומר
רק... אני מתכוון
שאנחנו מדברים פה על המחשבות,
כי אנחנו
מתכוון... לא, פה אנחנו מדברים על המחשבות הרוחניות, הוא אומר, שהן כללות גדולות וקדושות.
כן, אבל נגיד זה בתחום של כאילו מוסר, לא יודע...
בהכל, בהכל.
כי אומרת, תמיד אנחנו תופסים שמעשים כאילו גם מובילים אותנו לאיזו תפיסה רוחנית יותר גבוהה שבאמת יכולה להניג הנהגות גם מעשיות יותר נכונות. כאילו בן אדם שפרוץ לגמרי, לא יאמין לשום דבר שיגיד בתחום.
נכון, אז ברור, המקור הראשון שהרב הביא, הערתם את זה בפעם הקודמת, הכל לפי המעשה שהוא עושה.
כן.
זאת אומרת, גם גוי, אתה צריך להיות גוי אבל בן אדם, כן? ועל פי זה תוכל להשיג רוח הקודש. אחרי זה, משמע ברב שזה אפילו לפעמים, במשפט אחרי זה אומר, הדברים הכלליים הללו, מצד איזוז גובען, אינם מקבלים שום שינוי מצד המצב של האדם משיג אותם. יש אפילו מצבים שבו האדם יש לו איזה כישרון, יש לו איזה, לא יודע מה, נחה עליו הרוח, והוא השיג איזו השגה מאוד מאוד מופשטת, מאוד מאוד עמוקה, ומצידו הפרטי הוא לא... לא הייתי דבק במידותיו ולא הייתי הולך אחריו בכלל. כן? נפתח לו איזה ערוץ של הסי... אני יודע מה, בלעם, בלעם זה הכי חריף. בלעם ודאי, לא היינו הולכים... אפילו שהוא השיג השגות גבוהות מאוד, לא היינו נדבקים בו, נכון? לא מתלמידיו של בלעם. אבל הוא השיג, אי אפשר לבטא לגמרי, עד כדי כך שזה נכתב בתורה, והרמב״ם לומד מזה נבואות משיח. ו... אבל אני אומר, זה כבר מקרה קצה שאפשר להתלבט עליו. עזוב אותך, בוא נלך למקרה... בודה. כן, סידרת, סידרת את החדר. אתה רואה כתבים של אנשים שתפסו רוח, אין חוכמות. אנשים האלה תפסו רוח. יש הרבה מה... המערב מפגר מהם בשנות אור, כאילו. תמיד הם הפרימיטיבים בטכנולוגיה, בזה, אבל בתפיסה רוחנית, אתה רואה, הם מבינים, כאילו קולטים את ה... עכשיו, אני לא אומר שאני הוא הרבה שלי, אבל יש לי מה... יכול להיות שהוא... לפעמים בתיאור שהוא מתאר דברים, לפעמים בהבחנה, לפעמים יש מה ללמוד בנו. כדוגמה, אמרתי לכם שהרב בעצמו מאוד מתפעל מ... הרב נראה שהוא... הרב הרי כאילו סוקר לך את כולם, מדבר עם כולם מבחינתו. אז רואים באופן מובהק, יש כמה הוגים שאתה רואה שהוא יחסית, מתייחס אליהם בכבוד. נגיד בתרבות המודרנית זה עוד יותר אחורה זה אפלטון, ובתרבות המודרנית שופנאואר. שופנאואר די הרבה, הוא יחסית, הוא הרב לא כאילו לא סופר כל אחד, אבל ממנו הוא רואה, הוא אומר, בן אדם יש לו, הוא תופס, הוא קולט מה זה רצון פנימי שמוביל את כל המציאות. בסדר, אחרי זה כשזה מגיע לתרגום המעשי יש לו מחלוקת אדירה איתו, הרצון העיוור, כך הוא קורא לו. אבל בתפיסה הראשונית שלו, בהשגה הראשונית, כתב יפה. ולא, לא יפתיע אותנו גם. בסדר, זה סוג ראשון. קיבלנו? למדנו? יופי. עכשיו סוג שני. עד כאן אין סיבוכים. עד כאן אנחנו, אנחנו פתוחים לכל רוח. עכשיו אומר, עוד מין שני יש, שבעצם הדברים אינם כל כך כלליים, עד שאין הפרש באיזה שפה ולשון, באיזה בן ומה שיאמרו. זאת אומרת, מצד התוכן, עדיין מדובר על תכנים מאוד מאוד מופשטים, מאוד כלליים, ששייכים לכל אדם באשר הוא אדם, אבל, זה ההבדל מהסוג הראשון, בכל מקום הם סמוכים לרגשי לב ולהשפעות מעשיות באופן קרוב, עד שהם משתנים מצד הסגנון שלהם לפי תוכנה של כל אומה, לפי דרכיה ומחשבותיה. זה כבר מורכב. יש תפיסות פילוסופיות ורעיונות, שיטות, כן? שאם הם היו באות אלינו מופשטות לגמרי, הם היו מהסוג הראשון. אבל כיוון שזה כבר אומר יש פה איזה סמוכו, איזה סמיכות לרגש ולמעשה, וזה כבר מתערבב עם זה, כאן מתחילה הסטייה. שכל אומה מלבישה את זה בצורה אחרת, ושם אם אתה לוקח מאומה אחרת, אתה כבר מכניס אלמנטים זרים שיכולים לשבש אותך. כן? ננסה לתת דוגמה. יש לכם דוגמה? נגיד, יש ספר שנקרא חוויה דתית של ג'יימס, אני יודע, משהו כזה. חוקר, נדמה לי שהוא נוצרי.
לסוגיה,
כן, חוויה דתית. עכשיו, הוא מתאר שם, הוא פסיכולוג, כאילו, לפחות, שמנסה לחקור בכלים פסיכולוגיים, מה זה החוויה הדתית? פסיכולוגית, מה זה התופעה הזאת? יש חוויה דתית, כמיהה לאלוהים. עכשיו, הוא מביא, הוא סוקר, מביא תיאורים מכל התרבויות. עכשיו, יש לפעמים דברים שהם כלליים, אתה אומר, וואלה, יש כמיהה, בנפש האנושית יש כמיהה לאלוהים. וזה מקסים, וזה מהסוג הראשון. עכשיו, אבל ברגע שזה מתואר מכלי של אדם דתי, זה כבר מתחיל להתערבב שם. כיוונים נוצריים, כיוונים אליליים, כיוונים... עכשיו, זה אותו נושא. כולם מתארים, רוצים לתאר את ה... אבל כבר זה מתלבש ויש שם מושגים ומילים וטכניקות שהם כבר לבושים בלבוש הדתי. פה כבר עכשיו זה מתחיל להתערבב וזה... דווקא זה הכי מסוכן, כי זה כל כך נכון. זה כל כך אמיתי, זה יוצר כל כך הזדהות. וואלה, זה ממש כמונו.
זה מחשבות עם מעשים, אבל
אותם
מחשבות...
זה מחשבות שכבר יש להם הקשר לעולם המעשה, לביצוע, לפעולה.
אבל נגיד, מה המחשבות הקודמות, כמו שאמרת...
אמרתי.
כמיהה לאלוקים.
מה?
אז עכשיו זה כמיהה לאלוקים עם מעשה מסוים, או שזה סוג מחשבה שונה?
לא, זה כמיהה לאלוהים, אבל בתוך התיאור של הכמיהה לאלוהים או ההשגה הזאת, אז כבר יש, כאילו, מתערבב עם זה רגשות דתיים מסוימים, כן? סגנון של תפילה, סגנון של ביטוי ששייך לעם הזה, לדת הזאת. עכשיו, הנושא הכללי עדיין הוא מאוד מאוד מופשט, מאוד רחב. אבל זה כבר, זה אינדיאני כבר. או נוצרי, או פרסי, או מה?
עכשיו נגיד, לא יודע, אני קראתי עכשיו מאור מוכני שמישהו אמר. היה כנראה שהוא באמת נכון כאילו, בהיהדות, אני לא... אני אומר עכשיו על עצמי, לא יודע, קראתי בזמן של חרטה משהו שמאוד אהבתי. איך אני יודע שהוא נכון ליהדות? אני לא יודע איך כל היהדות, כאילו, שאלה זה מאוד כאילו מסוכן.
נכון. לא, נראה לי קודם כל אנחנו עוד לא סיימנו את כל שלושת הסוגים, אבל קודם כל החשבון הראשון זה האם הוא מופשט או לא. גם במופשט יש דברים טיפשיים. שפינוזה גם כתב מופשט, כן, אבל אלילות אחת גדולה שהרב תוקף אותו. אבל בוא נתחיל שהאזור המופשט הוא יותר סטרילי, יותר מוגן יחסית. גם שם אפשר איתות, אבל לפחות שם אתה יודע שאתה מדבר על איזשהו רעיון כללי, הוא עוד לא לוקח אותך לסוג התנהגות, לסוג רגש, לרצון, הוא לא מעורר בך איזה רצונות כבר מסוימים, ולפעמים מורבב בהם כל מיני נטיות כבר של התרבות, של הדת, של הזרה, כן? של העבודה הזרה. אז קודם כל, זה ההסתייגות הראשונה. עכשיו, במופשט, ברור, צריך עוד איזה... אבל, נגיד דוגמה, כן? יש הרבה תיאורים של... של אם דיברנו על הבודיזם או על המזרח בכלל, יש הרבה תיאורים של כביכול, אני אומר, בשיתוף השם, ביטול היש כזה, התעיינות, כן? אדם מרגיש שהוא לא קיים בכלל, הכל רק הזרם הקוסמי זורם בו, ובכלל אין לו בכלל ישות, והוא... תיאורים מאוד יפים. עכשיו, זה כבר פה, אתה רואה פה מי הפה המוציא, כי הרבה פעמים, כשזה כבר מתואר ביפנית, בסינית, בהודית, בסנקרית, לא יודע מה כן, הרבה פעמים כבר מעורבב הסוג, הסגנון הדתי של המחיקה המזרחית, כן, של למחוק אותך, של שעשי זה, שאין לך כלום, אתה לא קיים, כן, הכחדת הרצון, מה שנקרא. וזה כבר הפך היהדות. עכשיו זה כבר, אתה רואה, זה רעיון, אתה מקבל מזה הרבה יראת שמיים, באמת. אתה קורא את זה מצד אחד, מצד הרעיון, שאתה רק כלי ריק, חלול, והם נותנים את זה הרבה משלים מהטבע, כמו הטיפה שנסחפת בנהר הגדול, וכמו, אני יודע, בקרן אור של השמש, אתה יכול למצוא משלים כאלה בחזל, בחסידות, מה שאתה לא רוצה, כן? זה נראה לך ממש אותו דבר, אבל אם זה כבר מעורבב בזה רגש ומעשה, כן? שכבר מובילים אל הדת, או סגנון הבודיסטי או לא משנה, כן? אז פה זה כבר מתחיל המסוכן.
אז למה במישור מחשבתי זה כן?
כי זה אמיתי. זה כמו אני אתן דוגמה פשוטה ואז אחרי זה, כן? זה כמו, הרב קוק אומר משהו אחד. הוא אמר משהו אחד, נכון? עכשיו, כל אחד מאיתנו יש לו נפש אחרת, השגה אחרת, סוג תפיסה אחר, הוא גם מתרשם מדברים אחרים, הוא גם מבין קצת אחרת, כן? אז הדבר האחד הזה תוך מיד מתלבש בכמה וכמה נפשות, והוא נצבק בצבע קצת אחר, כן? עכשיו, זה לא אומר שהרב... עכשיו, עד כדי כך זה יכול להגיע גם לטעות אפילו. שיגידו בשם הרב קוק משהו שהוא טעות לגמרי, כן? עכשיו, איך זה יכול להיות? אז אולי לא נגיד כלום, אולי לא נלמד הרב קוק. לא. אתה לומד הרב קוק, אתה יודע שזה מתלבש אחרי זה בהרבה הרבה נפשות, לא בגלל שזה יכול להיות שזה לבוש אחד יהיה גם לבוש מוטעה או משהו כזה, לא בגלל זה אתה כאילו תהיה כל כך כל כך חשדן וזהיר. זאת אומרת, אם הרעיון הוא טוב, אם הרעיון הוא יפה, הוא יפה, זאת אומרת, אחרי זה צריך לראות רק על מה הוא התלבש. צריך לשים לב, האם הוא מתלבש פה? הוא נתן סימן מאוד ברור, סמוכים לרגשי לב ולהשפעות מעשיות, באופן קרוב. ברגע שנכנס שם אלמנט רגשי גבוה של הכותב, משהו מאוד מאוד מזדהה, משהו מאוד מאוד של אקסטזה רגשית, ו... הנחיה מעשית, תבדוק טוב, תיזהר. זאת אומרת, פה תתחיל לבדוק, לבקר, להטיל ספק, לראות אם אתה רוצה, אם אתה לא רוצה, שייך, לא שייך. כל עוד הוא דיבר על הרעיון המופשט, פרק א' אתה איתו, פרק ב' כבר לא. יכול להיות הדבר כזה. כן.
זה שמה שאתה מתאר זה שהם לא מורידים את הרעיון הזה למציאות.
שמה?
שהם לא מורידים
את
הרעיון הזה טוב למציאות.
כן. או יותר נכון, הם מורידים את זה כמו שהם יכולים לתפוס אותו, ומבחינתם זה בסדר גמור. הם לא הבעיה. השאלה היא מה אתה לוקח לך. מה?
לא, אני אומר, אין בעיה.
לא,
הם בסדר גמור, הם צריכים להיות בודיסטים. יכול להיות שכשיגיע המשיח, או לא יודע מה, יהיה סנהדרין, יבואו בודיסטים לבית המקדש, יגידו להם שכוייך, תמשיכו ככה, אתם עושים עבודה נפלאה, הקדוש ברוך הוא מבסוט מכם. יכול להיות, אפילו סביר,
למה?
יכול להאמר, כי זה, יש תפיסה כזאת באלוקות. לא שטויות, למה שטויות? לנו, לנו, כעם ישראל, הכל פה זה נקודת ייחוס.
מה זה אנחנו? אנחנו אומרים האמיתי, מה לא אמיתי?
אמיתי, לא מכיר את המילה הזו. אני פוסט מודרני, אני כבר, סתם, לא. אמיתי זה יחס לבן אדם. אין אמת מוחלטת שהיא כאילו אובייקטיבית, אפילו אצל היהודים אין את זה, נכון? כפטיש יפוצץ סלע וזה, ויש עדות ויש שבטים ויש נפשות. אין דבר כזה, אני לא... אין באמת...
אבל
אחרי
הפטיש יפוצץ סלע, יש משהו שהוא מחוץ לשברים. יש משהו שהוא לא נכנע
בתוכן. בסדר, אז אני אומר, אני לא חושב ש... לא בטוח, אני לא יודע, אני אומר, אני לא אתפלא, לא אמרתי שבטוח שהם צריכים להישאר בודיסטים. אבל יכול להיות שכן, לא אפול בכיסא. יש דברים, אתה אומר, אסלאם קיצוני יובן מן העולם, נצרות אלילית תובן מן העולם. בודיסטים, לא יודע.
למה שזה לא קיצוני?
אה?
למה זה לא קיצוני?
בערך זה מהבטן, לא בערך מה אני שונא את זה, מה אתה רוצה בני? זה מפריע לך, זה בודיסטי שמתעיין לו. לוקח פחות מקום במרחב, מה אכפת לך?
נכון, זה לא מועיל לעולם.
הוא מועיל מאוד. הרבה ענבה בעולם. סתם, אני לא יודע. אני אומר, אבל בוא נגיד שזה פחות מטריד אותי מאיזה דאעש כזה. אבל זה לא היה רק מטריד. יש גם גוון כזה, יכול להיות שיש גוון כזה.
כן, אבל הרב.
כן.
למה
שתקווה ש... עכשיו אנחנו גם זזנו קצת הצידה, זזנו אליהם. אני לא רוצה, זה לא מה שמעניין את הרב. הרב מאפיין פה מה אתה לוקח. בסוג ראשון אני רוצה שתיקח. חשוב, זה חלק מהצינור של ההשגה האנושית. זה מעיד אני עליי, שמיים וארץ, בין ישראל, בין אוכי, בין איש, בין אישה, בין אבת, בין שפחה. כל לפי המעשה, חל על אברוח הקודש, אם אתה מזהה צינור כזה, תרוץ, תשתה. אוקיי, זה ואמרנו, מקום מאוד מופשט, מאוד גבוה, מאוד כללי. עכשיו הוא אומר לך, אם אתה מזהה אבל שהתוכן הכללי הזה הוא כבר לבוש בבגדים של מעשה, בבגדים של הזדהות רגשית מאוד חזקה, פה אני כבר אומר לך, עצור, 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 אל תשתה. לפחות לא כל כך מהר. מה, אתה שואל עוד משהו?
לא, משנה.
בוא נקרא עוד קצת, ואז זה, בסדר?
הראשון זה היה של יחידים,
השני זה של אומה? אפשר להפעיל את זה ככה, כן, אפשר להפעיל את זה ככה. זה אוניברסלי, זה בכלל לא... זה לא קשור לתרבות מסוימת. יש גם, נכון, באמיתות מוסריות, אנחנו גם מקבלים ככה. כשכאן תמר, לא משנה עכשיו בדיוק אם על זה אנחנו לא... כשכאן תמר שהקוד האתי זה שכל דבר שאתה מתלמד אם לעשות אותו, כן, או לא, תחשוב עם השכן שלך, אם אתה רוצה שהשכן שלך יעשה אותו. טוב, אפילו קצת באיזשהו זה, למה שתנו עליך, תסנן, קצת. בסדר, גרמנים, נו, מסתבכים. אבל אז הוא ניסח את זה. עכשיו, על הכיפק, מתאים לכל בני אדם, למה לא? פריע, כאילו, יש פה, הוא לא בא מתוך איזו עמדה גרמנית, הוא לא אמר לך, לך רעיון של חשיבה, תפיסה מוסרית, שאומרת שכל אדם צריך לחשוב אם רוצה שדבר יעשה. שיבחן אם הוא היה רוצה שהשכן שלו יעשה את זה.
אבל הרב, על הכיפה, זה רק משפט אחד
מתורה שלמה שלו. ברור, אני לא אמרתי לך.
יכול להיות שהוא עושה את זה לאינטרנט.
לא אמרתי לך על כל תורתו, ברור. אבל אני אומר, אם אתה מזהה עיקרון, מופשט, שהוא פונה אל המצפון האנושי, בלי הבדל גזע, דת ומין, פונה אל ה... למה לא? יפה. אני לא אומר לך גם שאני, אתה יודע, לא צריך... זה לא הדבר הראשון שאני רושם במחברת, אבל... למה לא? חדד, הרגע שאני עושה לי יפה.
אני מאוד רוצה להתאפס את דוגמה הזאת, אבל אפילו פה, כאילו, איך אנחנו יודעים שזה, שאנחנו דורשים מכל אחד דרישה שווה, כאילו, זה בכלל נכון, כאילו. אפילו משפטים כאלה, כאילו, הם מלאים בהרבה הנחות יסוד, כאילו. אני מניח, אפשר לשאול את זה יותר.
נכון.
לא, אני אומר, כאילו, תמיד הגבול הוא דק, כאילו, מתי אני מניח שזה, כאילו, זה משהו מושכל ראשון כזה, או מתי...
כן, אני חושב שזה, מה שהרב פה פחות אומר על מושכל ראשון או לא מושכל ראשון, אלא יותר אומר איך בעל הדעה מציג אותה. האם הוא מציג אותה ממקום אוניברסלי, עקרוני, מופשט, או מציג אותה כבר עם לבושים של קיום, הוא מאוד מזדהה איתו רגשית, יש פה איזה סממן דתי, או... אז פה אתה צריך מאוד מאוד להיזהר. לאן זה נשפח, כאילו, הנהר הזה. טוב, בוא נקרא את כל הסוג הזה בבת אחת. ומזה המין נהגו גדולי הדורות בעולם... לא, סליחה. עוד מין שני יש. שבעצם הדברים אינם כל כך כללים עד שאין הפרש באיזה שפה ולשון ובאיזה בין ומה שיאמרו. זה מצד התוכן. אבל כל מקום סמוכים לרגשי לב ולהשפעות מעשיות באופן קרוב עד שהם משתנים מצד הסגנון שלהם לפי תוכנה של כל אומה, לפי דרכיה ומחשבותיה. על כן הדברים הם צריכים להיות מיוחדים לישראל, שלא לערבב את הסגנון המיוחד הטהור שלנו בסגנון זר, דלא לערב צולמה בצולמה דארמה. כן, זה בהקשר, מה הזוהר אומר את זה, על מה? שם זה נראה לי על בכלל על קשר עם הגויים, כאילו, זאת אומרת, דורש את הפסוקים של ה... של להתחתן בהם, או כאילו יש פה איזה ערבוב של הצלם, של הגוי עם הצלם, הצלם אלוקים, של ישראל, שזה משהו אחר. פה אתה צריך להיזהר, כן. אתה כבר מערבב את, את התרבויות. את ה... ולפעמים, עכשיו, זה קודם כל הוא שם לנו תמרור עצור, כן? זה דבר ראשון. פה באזורים האלה תיזהר. אתן דוגמה פשוטה, שהיא תהיה לכם פשוטה, אבל כשאתה נתקל בדברים ספציפיים, זה מאוד מאוד לפה. תפילות שמגיעות מבני אדם גויים. תפילות. עכשיו, על פניו, הרבה פעמים יהיה לך קשה מאוד להבחין שגוי כתב את זה בכלל. תפילה יפה. נכון, ברכת הבית, היה על זה דיונים שלמים, האם ברכת הבית זה בכלל הגיע מ... יש בזאת הזה, יבוא פה, זה... יש טענות שזה בכלל הגיע מנוסחים גויים, רק מתורגמים, כאילו. עכשיו, אתה יכול להגיד, מה? אז מה? יפה, וזה הבית, לא יבוא, זה... עדיין, הרצון הוא רצון יפה, רצון אנושי, יפה, שיהיה ברכה, שיהיה טוב, מה אכפת לך? לא רק מאכפתך, למה לא? צלם אלוקים שבאדם, ניסח תפילה יפה, למה לא לקחת? אנחנו לא, זה כבר תפילה. תפילה, אנחנו כבר נוסח, מילים, כוונות, זה כבר הרבה יותר דק ועדין, וזה כבר חיצים שצריכים לקלוע למטרה מעשית. פה אתה כבר משחק באש. פה אתה לא לוקח. מה?
זה מה שמעת בשביל כאן.
כי... הרב זה נכון בכל מיני, אני חושב, אני לא יודע, אבל אני חושב שהרב חושב שהשכל הרבה יותר מוגן. זה לא שכל. תפילה זה לא שכל. תפילה זה מילים, תפילה זה מעורר אסוציאציות, תפילה זה לעורר את כל הנפש, זה ממש שחק פה עכשיו להכניס וזה גם פתח, אבל עזוב הרגע את הפתח לעוד דברים שיכנסו, כן? זאת אומרת שזה כבר סכר שיפרץ, שזה גם טענה. אבל עוד לפני הבעיה, כאילו הגזרה, כן? פה זה כבר משהו אחר. באופן כללי, ברוח, הרב כותב את זה הרבה פעמים, נגיד, אתן לך דוגמה בסוגיה אחרת לגמרי, על חופש הדעות. האם אנחנו בעד חופש הדעות או לא? אז הרב כותב מלא פעמים, הוא אומר, ברוח, בשכל, יאללה, רק חופש. מה, וישמיעו דעות כאלה? לא מפחד. הרוח, בסדר. הרוח חייבת חופש. הוא אפילו אומר, זה מחויב המציאות שיהיה חופש ברוח. אבל ברגע שאתה יורד מהלימוד, המחשבה, אפילו שיש, למה לי לדון? היית אומר, למה חופש פה? למה אני צריך לחשוב על מחשבות של, יש בהם אלמנט של כפירה, של ספק, של, למה בכלל שאני אחשוב על זה? זה טוב, אנחנו לא פוחדים, הרוח היא, יש בה, יש לנו אמת, יש לנו, זה המאמר הקודם, על הפחד המחשבי, כן? אבל, כשאתה מגיע לאזורים של רגש, ועוד יותר לאזורים של חוויה ודמיון, ועוד יותר לאזורים של מעשה, שמה לא, שמה אין חופש. או החופש מצטמצם. זאת אומרת, נגיד, אתה רואה שהרב ב, 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 ברוח, הוא היה מוכן לדבר עם כולם, אפילו עם המלאק, כאילו זה הכי צפונה, וכל מי שבדרך, עם ניטשה, עם שפינו, כאילו ישבו אצלו ב, כן, עם האסלאם, עם הבודיזם, פה עם הנצחות, עם מי שאתם לא רוצים, הוא מדבר. הוא מדבר, הוא חושב על זה, הוא לומד איתם, לא לומד מהם, לומד, כאילו, דן בטענות, חושב על זה, ברוח הוא כאילו פתוח, מאוד מאוד מאוד, כן? אבל ברגע שמגיעים לאזור הרגש, איזה פסקאות, הוא כותב על הנצרות, משהו מאוד חתוך. ברגע שמגיעים למעשה, הרב הוא שמרן. מבחינה הלכתית הוא מאוד שמרן. לא תמצאו אצלו פסיקות מהפכניות. פה שמיטה על הדקת שלו. בהרבה דברים מאוד מחמיר, אפילו מפוסקי דורו. זה בלבל לפעמים, אתה אומר, כאילו, מה, הרב היה, אתה קורא את הקבצית, אתה קורא את השוטטות הרוחנית שלו, היא בלי סוף. אין לו שום גבול, אין לו שום קיר. איך העולם הרוחני הוא עולם שהוא גם חייב חופש, אחרת הוא לא מתפתח, זה דיברנו במאמר הקודם, והוא גם הרבה יותר מוגן, הוא לא נפגע כל כך בהם. ככה הרב מסביר באורות הקודש את, 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 את החטא של האכילה בעץ הדעת. אומר, עץ הדעת, הוא עץ שאפשר לראות אותו, לא לאכול אותו. כאילו כל עוד אתה בעולם העיוני, בסדר, אבל ברגע שהעולם העיוני הוא הופך לאכילה, זאת אומרת הוא מתחיל להיכנס לך, אכילה זה תיאור של משהו שהופך להיות חלק ממך, שם זה מתחיל, זה רעל. לכן אני חושב הרב בעולם הרוחני הוא הרבה יותר גמיש והרבה יותר פתוח והרבה יותר רואה בזה ברכה. במרחב הזה. אני חושב שזה מרחיב את הרוח, ומעשיר אותה ומעמיק אותה, אבל ככל שזה מתקרב לעולמות הרגשיים ואחרי זה מעשיים, אז זה מצטמצם. ולפעמים, עכשיו פה, באזור היותר מורכב, פה צריך כבר גיבורי חיל, לפעמים ימצאו גיבורי חיל חכמי לב שידעו לסנן ולזכך את התוכן הפנימי השווה בעצם. יכול לבוא הרמב״ם כבר לאריסטו, לא רק למטאפיזיקה של אריסטו, גם לאתיקה של אריסטו, לתורת המוסר של אריסטו. זה הרבה יותר מסוכן לקחת מהמטאפיזיקה, אתה אומר, תשמע, תפיסות בגלגלים וזה, יכול להיות שזה אפשר, יכול להיות, לא יודע, נגיד, לא מטריד אותנו כל כך, אבל תפיסה רוחנית, קוסמית של זה, יכול להיות שזה מצוין, למה לא תיקח? אבל דבר על עבודת המידות לפי אריסטו, ולקחת מזה ולפסוק את זה להלכה, זה צריך להיות לוחם על, כאילו, לוחם שייטת. הרמב"ם עושה את זה. אז למה? כי הוא יודע לסנן את כל האריסטוטליזם, לא יודע, כן? לסנן את כל היווניות שמסביב, עם שמן זית זך, עד שהוא מסנן, מסנן, מסנן את כל הזה, תאר את כל המקדש, וזה ומדליק את המנורה. זה צריך, פה כבר צריך להיות רמב״ם. זאת אומרת, זה כבר לא עבודה, זה עבודה ליחידים, לא עבודה ל... כאילו שזה פתוח לכולם. להביאו יפה בסגנון הישראלי המיוחד והטהור, ואז יהיה לברכה. אחרי שהרמב״ם, לדוגמה, כן, סינן וזיקך, ועשו את זה עוד, כן. הרמח"ל לקח מפילוסופיה של זמנו, והרב קוק עצמו עושה את זה הרבה. הרב קוק הרי לוקח את קאנט, ולוקח דברים משופנהאואר, ואפילו מדרווין, ו... מסנן, מסנן, ומוציא מזה יהלומים. דעת אלוקים, תחילת דעת אלוקים, זה על קאנט. בנוי על קאנט, כאילו, פר אקסלנס, מה שנקרא. אבל זה אחרי שהוא, כאילו, מצץ ממנו את כל הגרמניות שבו. שזה חתיכת, צריך לדעת להיות מוהל רציני, כן? בסדר. לפעמים מצאו גיבורי חיין חכמי לב שידעו לסדר לזכך את התוכן מי שווה בעצם, כן? להביאו יפה בסגנון הישראלי המיוחד והטהור. ואז יהיה לברכה, כאותה הברכה שבאה בכללות על ישראל מהגרים המעולים. שכשישראל עושים רצון של מקום, הקדוש ברוך הוא רואה איזה צדיק יש באומות העולם כגון יתרו ורחב, ומביאו מדבקו בישראל. אז הרב לומד... פה מדובר על גרים פרסונות, כאילו. הרב אומר, יש גם רעיונות כאלה, שגדולי ישראל מזהים רעיון יפה, ניצוץ של קדושה, ברעיון, לא דמות, לא בן אדם. שהוא אומר, הוא לוקח את זה, הוא מגייר אותו, והוא מגיש את זה לכולם, וזה נפלא. ולפעמים רק ככה יכולים רעיונות מסוימים להתפתח. אני אגיד דוגמה, דוגמה, אם הזכרנו את דעת אלוקים, הרב לוקח את את הרעיון שקאנט, קאנט הביא עם זה מחלה גדולה לעולם. הרי הרעיון הקנטיאני, שוב, לדיוטות שלא קוראים גרמנית. אז הרעיון הוא שאתה בעצם, יש אובייקט, תמיד יש אובייקט ויש סובייקט. יש לכם כוח או שאתם עכשיו? אובייקט, יפה. אתה מכיר? אז זאת אומרת, יש את הדבר עצמו, אני מתבונן עליו, אני תמיד תופס לפי אפשרויות התפיסה שלי. אני אף פעם לא יכול לתפוס את האובייקט. אני תמיד לתפוס אותו לפי החושים שלי, לפי השכל שלי, לפי ההשגה שלי, לפי המבנה המוחי שלי וכו'. עכשיו, איך זה נשמע בגרמנית בסוף? לאן זה מתגלגל? ולכן אתה לא יכול לדעת כלום. לכן אף פעם האובייקט הוא תמיד בעצם... נסתר, הוא בלתי נתפס.
נו, מה...
רגע, רגע, חכה, חכה. עכשיו, זה מוליד, קאנט פירק את החשיבה האנושית בסוף. הוא הצעד הבא זה פוסט-מודרניזם. זאת אומרת, אז בעצם אין אמת ואין כלום ואין זה. זה הצעד הבא. עכשיו, הרב לוקח את אותו רעיון, ומגייר אותו, ומגייר אותו, עד שהוא מוציא ממנו דעת אלוקים, שמול האינסוף, ברוך הוא, אין לנו השגה, אבל שני דברים, הלבוש היהודי הפך פה. דבר ראשון, שהאינסוף מדבר איתך, כן? זאת אומרת, הוא פונה אליך, ולכן זה לא שהפוך, יש לך השגה, יש נבואה, ויש, זאת אומרת, אתה כל הזמן בא, אני היודע, ועכשיו אני נתקעתי, אז אין כלום. הוא מחייש, שכחת שזה דו סיטרי, שאינסוף פונה אליך. זה דבר אחד. דבר שני, יש גם תפיסה של האינסוף לא דרך ההשגה. בראות הדליבה. סיפור אחר. בסדר, אז אתה רואה, סתם אני מבין, זה דוגמה, איך אותו רעיון, כשהוא התגלגל, במחשבה האנושית הוא הפך להיות כדור אש ששרף את כל שדות הפילוסופיה לפניו, והרב לוקח אותו עם כפפו, עם כזה, אתם יודעים, חליפת מגן ופה ומשקפי רתחים ולא יודע מה, ולאט לאט הוא רואה מה, הוא חושב שיש פה נקודה גבוהה שסוף סוף יכולה להתגלות. הוא אומר, האמת, תראו, זה לא שאנחנו בונים על קאנט. קאנט ניסח את זה יפה, אבל קובלים כבר אומרים את זה, צועקים את זה כבר 1,000 שנה, לא צריכים פה. אבל לא משנה. כרגע הוא מביא את זה לעולם. הוא הפך את זה לחשיבה אנושית, קונבנציונלית, פשוטה הרגע. טוב. אה? זה פשוט היום, לא? כאילו רעיון לא כזה. טוב, אז זה הסוג השני. עכשיו יש סוג שלישי, שהוא קודש קודשים, הוא בכלל לא מתקשר. פה שתי הסוגים הראשונים הם סוגים של תקשורת עם קומת האדם, עם שאר בני האדם, וחילקנו בו חלוקה, יש כזה ויש כזה, יש מופשט לגמרי ויש עם לבוש. יש סוג שלישי שהוא רק ישראלי. בכלל צורת חשיבה וצורת השגה שהיא רק ישראלית, אין לה בכלל שום דמיון ושום קשר למחשבה האנושית.
גם הוא לא הולך הפוך. מחשבה
הוא הולך מבחוץ פנימה, מההיכל לקודש הקודשים.
לא, בהתחלה הוא אמר משהו שמתאים לכולם.
נכון.
משהו שחצי מתאים לא לכולם, עכשיו משהו שלא מתאים.
לא, שהוא רק ישראלי, אנחנו הנושא. הוא מעניין אותו, אתה, היהודי, הלומד. אתה הכתובת. הוא לא מדבר עכשיו.
השני זה איתים עדיין לכולם, לא?
השני הוא כבר, שוב, אני שואל את הרב קוק. איזה ספרי פילוסופיה אתה ממליץ לי? זה בעצם המאמר. אז הוא בך תראה, משהו מחשבה כללית, מופשטת, זה תקרא. זה טוב, נפתח את המוחין, נפלא. זה בן אדם, צריך מבחינת דרך ארץ ברוח, זה לקרוא ספרים כאלה. עכשיו, אומר לך הלאה, אבל אם זה כבר ספר, אם איזה אוריינטציה, כן, אם איזה לבוש דתי, חברתי, רגשי, שבהרבה הזדהות, סיפורים אישיים, תרגיע, תן את זה, לא קשור אליך, זה יכול לבוא אליך דרך תיווך של גדול ישראל, של צדיק. יכול הרב גינסבורג עכשיו לבוא ולקחת את כל מיני תורות שמרחפות בעולם, לקוט את זה, לשטוף, לגייר, להגיש לך את זה בספר על מדיטציה ויהדות. אבל אם אתה תלמד מדיטציה מהמזרח, תעלול שם לאבד כיוון, כי מדיטציה זה כבר טכניקה מעשית. זה לא התפיסה הפילוסופית, זה טכניקה. אם אתה עכשיו תיקח ספר הנחיה של מדריך למדיטטיב המתחיל, אני יודע מה, זה כבר בלגן. פה כבר הוא... בסדר? זה סוג שני. אומר, סוג שלישי, אומר, עכשיו... אפשר לקרוא את זה תורה פשוט, כן? ופה זה כבר סוג מחשבות שאל תחפש בחוץ בכלל. יש נקודות מסוימות, תחומים מסוימים, כן? וסוג מסוים של מחשבות שזה רק בקודש. אל תחפש שום מקבילה ושום דומה, אין דומה לו. עם לבדד ישכון, הוא יצטט את זה. בוא נקרא. כן. תחיל. מה השעה? אז עוד קצת, אני רק רוצה לסיים את שלושת הדברים שנתקדם. ויש גם כן מין שלישי של מחשבות של אמת ושל קדושה שמיוחדות דווקא לישראל. לא רק מצד הסגנון, שזה הסוג השני, כי מצד התוכן והפנים, כל המכלול, כל צורת המחשבה, התוכן עצמו, המסר עצמו, הכל זה רק ישראלי. אין לזה שום מקבילה ואין דומה לו. ומי שבא לערב בדברים הללו נטעים של חוץ, הרי הוא מערבב ופוגם. לאלה לא יועיל שום שינוי צורה ושום איפוי סגנון. מצידן, כן, שמה כבר אנחנו לא, אין לנו שום שיג ושיח עם התרבויות האחרות, עם הדתות האחרות. זד אחר בכלל של התפתחות רוחנית. היא לא שייכת להתפתחות האנושית העולמית. כן, אנחנו פסח, וכזה, יש פה איזה פריצה, איזה יציאת מצרים, זה בכלל לא חלק מעמד הר סיני, זה לא חלק מההתפתחות האנושית, אפילו הרוחנית. אוקיי, עכשיו הוא סיים את זה השלישי. עכשיו אומר, אמנם שאלתם שאלות טובות, ולכן הרב גם אומר את זה, הרגל גדול, בקיאות מיוחדת וחריפות מורגלת, צריכה היא המחשבה עד שתוכל לבקר בבירור בין אלה החלקים, שלא להחליף מין בשאינו מינו. בסדר? עכשיו הרב בעצם מתגלץ להנחיה. אז איך אנחנו עובדים עם זה? איך אנחנו... אפשר להגיד אפילו בו נקרא עד סוף הפסקה, על כן נמצא בגדולי הדורות אחרים משתמשים מכל הבא לידם מטובי חכמי העולם, אפילו בדברים יותר מסגרים. אומר, יש כאלה שבחופש גדול לוקחים מכל הבא ליד מתרבויות אחרות. הרב הנזיר לדוגמה היה כזה. הרב הנזיר, מי שקורא את הספרים שלו, אין לו בעיה להביא מהסטואים, מהפילוסופים היוונים, מזה, לייבניץ, מפה, מהרמח"ל. עכשיו, כמובן שהוא מחזיק בראש, טוב, טוב, איפה זה נמצא, ומה זה, ומה גויר, ומה הכללי, ומה... זה צד אחד. ומצד שני, אחרים בורחים מזה לגמרי. כן? לכן תראה, גם הרבה גדולי ישראל שאמרו, עזוב, אל תיקח כלום מהגויים, כי אין לך, אתה לא יודע מה אתה לוקח ומה אתה לא לוקח. מה אתה קונה בחבילה ומה אתה מה תפתח בבית. אז עזור. ואחרים שאומרים בתווך. נותנים לכאן ולכאן, מקרבים בימין, מרחקים בשמאל. ישנה גם כלהפך, שזה הכל תלוי באותו החלק שעניינים הנדברים מגיעים לשם. והרגש הקדוש הפנימי מנחה את קדושי הרעיון למטרה יותר טובה. עין השם לרעיו. יש פה הרבה... הרגש פנימי של אנשים גדולים שהם יודעים לפעמים להרגיש איפה דבר שהוא לכאורה נראה לפעמים סתם מחשבה אנושית יפה, למה לא לאמץ אותה? ופתאום אתה רואה איזה צדיק כאילו חם כמו אריה לגרש אותה, אתה אומר, לא מבין למה אפילו, לא מדבר על איזה, אתה יודע מה, זה חוק ליברלי, יפה כזה, נחמד. לא, עכשיו לא מדבר איתך על זוגות חד מיניים, לא מדבר על זה, סתם. פח, פתאום מישהו... אני אתן דוגמה, למרות שהיא דוגמה לא טובה. היה דיון, דיון של רבנים, זה היה כאילו... שמעתי את זה מרב יהושע שפיר, אני לא יודע מה, מי היה הפורום בדיוק, אבל היו שם כמה גדולים. והיה דיון הלכתי על הפריית מבחנה, מה שנקרא. הלכתית. האם זה מותר? בנסיבות מסוימות. באמת שאישה תיכנס להיריון לא מתוך זוגיות. אז היה, אז כאילו הלכתית נטו, יש צדדים מסוימים, במצבים מסוימים, לא מכיר את הסוגיה מספיק טוב, אל תפסו אותי במילה, אבל יכול להיות מצב כזה. הרב ישוע אמר שהוא נדהם לראות שהרבנים שכאילו הם בדרך כלל מצטיירים כליברלים, הרב ליכטנשטיין, אם אני לא טועה, אז היה הרב שגר, חצה לי כבר אחד. והם נלחמו כמו הריות נגד זה ברמות שהוא אומר יותר מאחרוני כן, הנטור הכרת כאילו כולם מופתעים כאילו בסך הכל אתם הליברלים מה קרה לה אתה אומר שהוא הרגיש שזה חילול השם הכי גדול שיכול להיות בעולם אפילו שהלכתית יכול להיות שיש מצב כאילו אין השם אל יראיו, כאילו. לפעמים זה עניין של תחושה, של רוח הקודש כזה. שאתה... וטומאת ישרים תנחם. טוב, עכשיו, זה, כל זה רק היה מבוא כדי שהרב יצא לדור שלנו. כמו שהוא עושה בכל המאמרים, את זה נראה בפעם הבאה.